אז הבאתי פה שיחה של הרב צבי יהודה, וננסה ללמוד אותה ביחד. אם אני יודע להרחיב משהו, אני אשתדל. כדרכו בקודש, הרב צבי יהודה מרגיל אותנו למבט על. אנחנו חיים את החיים שלנו באופן כזה שלעיתים חוויית החיים היא מקוטעת. כל פרק זמן, כל מצווה, כל חג, כל תקופה בשנה, בחיים, בתורה, כל דבר נמדד בזום אין ובהתמקדות באותה נקודה. והרב צבי יהודה מרגיל אותנו להסתכל במבט על, לראות דבר שלם. כל מסכת החגים של חגי תשרי ולול, שהוא הקדמה לתשרי, עד שמחת תורה, זה הכל בעצם מסכת אחת שצריך לראות איזשהו קו שחורז אותה. אני חושב שהרב צבי יהודה בשיחה הזאת מנסה קצת לרמוז אליו, להביא חלקים ממנו, אז ננסה להתחקות אחרי הקו הזה בעזרת השם. מיום הכיפורים אנו עולים למידה עליונה יותר של סוכות. מה זאת אומרת מידה עליונה? יותר עליונה מיום הכיפורים? כן, יש צד בסוכות שהוא יותר עליון מיום הכיפורים. חג הסוכות הוא יותר מיום הכיפורים במידה מסוימת. יום הכיפורים מקיימים את עבודת השם בוידוי ובתפילה. מה זה וידוי ותפילה? וידוי ותפילה אלה מעשים שאדם עושה מתוך דעת. כל הרעיון בוידוי זה להוציא בפה, לפרט על מה אני חוזר בתשובה. וכל הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, כל המרבה הרי זה משובח. תפרט כמה שיותר. כי כשאתה מפרט, הדבר הזה עולה לדעת. זאת אומרת, אין עצימת עיניים, אין חלקים שמהם אני מחביא, מטאטא אותה מתחת לשטיח. זה לא תשובה. מטאטא מתחת לשטיח זה לא תשובה. האדם מישראל המקיים את מצוות השם נמצא אז ביום הכיפורים בדעת שלמה, זוכה להתקדש ולהיטהר. מתוך כל ההכשרות של שמיעת שופר ושלפני השם תתהרו, עוד שנייה נתעכב על זה, ומתוך אותם הימים המקשרים את יום הכיפורים לזמן שמחתנו, מגיעים להולקחתם לכם ושמחתם לפני השם אלוהיכם. אז הרב צבי יהודה אומר, מתוך, אתה לא יכול לבוא לסוכות שלא מתוך יום הכיפורים. אתה לא יכול לבוא ליום הכיפורים שלא מתוך ראש השנה. מה הכוונה? מתוך. מתוך זה על גבי זה, זה, יש פה דפים, כמה אנשים אין להם דפים שיצביעו? זה הרבה. הוא הלך לצלם עוד או ש... הלך לצלם, טוב. בסדר. אז כשאנחנו אומרים, כשהרב צבי יהודה, אני חושב, אומר מתוך, כוונה שצריך לראות את, את הקשר, מה מוליד כל אחד מהימים האלו. אז נתחיל בראש השנה. ראש השנה זה יום שבאמת קשה להתמודד איתו, כי המלך בשדה, יום הדין, בראש השנה נכתבים וביום הכיפורים נחתמים, ומישהו רשע גמור נחתם למיטה לאלתר, לא עלינו ולא עליכם. נו, אז זה דברים קשים מאוד. אדם ניגש ליום הדין, מגיע למשפט, מה הוא צריך להביא איתו? איזה סניגור, איזה כתב הגנה, משהו. אין וידוי בראש השנה. זה סתירה מיני הווה. איך אדם יכול להגיע למשפט בלי שיש לו יכולת להתגונן, להגיד משהו? אבל זה לכתחילה. עומק התחושה שהוא חוסר האונים מול הגודל, מול הדבר המוחלט, מול המשפט, מול הדין כמו שהוא, הוא מעורר את השלב הראשון וההכרחי והיסודי ביותר בתשובה, ונקרא לו לצורך העניין הזה הרהור תשובה. אדם עומד בראש השנה, אומר, אני הייתי רוצה להיות במידת הדין, להיות שייך למידת הדין, לקיים את כל השולחן ערוך ואת החפץ חיים, ולא להפיל צרור ארצה, ולתקן את כל המידות שלי, ולהיות ישר עם השם, עם, 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 עם אלוקים ועם אנשים, ולהיות בן נאמן לעם ישראל, ולהביא ברכה לעולם, ולא יודע עוד מה. הייתי רוצה את כל זה. אבל בלי העמידה שבה אין לך עכשיו יכולת מעשית להגיד משהו. עשיתי ככה, לא עשיתי ככה, אני מתחרט על זה, לא מתחרט, כלום. כל התפילות זה הכל על הכלל. שום דבר לא על החיים הפרטיים של האדם. יש שאמרו שאפשר לומר להרהר בבידוי בין התקיעות. ומה העניינו של השופר? השופר גם הוא לא מתחיל בראש השנה. השופר, אנחנו קודם כל, למה צריך בשופר של איל? להזכיר את אילו של יצחק אבינו. ואותו שופר, מאילו של יצחק אבינו, נמשך לתוך מתן תורה. ובמתן תורה, בני ישראל רואים את הקולות. רואים את הקולות. ובראש השנה, זה אותו שופר. זה השופר ההוא של מעמד הר סיני. כמו שאומרים שבכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ומחרזת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל יום. איי, אבל לא שמעתי אותה. טוב, זה בעיה באוזניים שלי. אבל הבת קול היא כל יום צובחת וצועקת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זו בת הקול שיצאה מהר סיני ונמשכת עד הנה. מה המצווה בראש השנה? לשמוע. לשמוע קול שופר, לשמוע זה פסיבי, אתה לא עושה כלום. גם התוקע שתוקע בשופר, טוב, הוא כבר עושה משהו, עדיין התקיעה שלו התפלה לגבי השמיעה שלו. וגם התוקע מברך לשמוע קול שופר. תודה רבה. אז תתן קצת פה וקצת, וקצת פה. זה מצווה להיות פסיבי. להיות פסיבי זה קצת חיסרון בעולם המערבי. העולם המערבי הוא מלא פעילות, אקטיבי. מעריכים מי שעושה ופועל, וגם זוקף את העשייה ואת הפעולה לעצמו. אמר לי פעם מישהו, עשית ולא פרסמת כי הוא לא עשית. לא יודע, זה לא החינוך שלנו, אבל ככה העולם המערבי מתנהל. יצחק אבינו, שאותו אנחנו מזכירים בראש השנה וביום הכיפורים, יצחק אבינו, הרב ציודה, בשיחות שלו לפרשת השבוע, מברר שיצחק אבינו הוא אישיות נפעלת. אברהם אבינו הוא פועל, הוא מהפכן, הוא מחזיר בתשובה, שובר את הפסלים, את הנפש אשר עשו בחרן, יוצא למלחמות. מהפכן גדול, אברהם אבינו. יעקב אבינו, יש לו חיים לא פשוטים, הוא בתוך סיבוכי החיים, המפעלים שלו הם גדולים, הוא מייסד 12 שבטים שכולם מיטתו שלמה, כולם צדיקים, כולם שלמים, יראים ושלמים, אין קליפה מהזרע של יעקב אבינו. ויצחק, מה הוא עשה? בעזרה יצחק בשנה עם בארץ עם 100 שערים, זהו, פסוק אחד, זה הכל. הוא פסיבי, הכל מתנהל אצלו, מנהלים אותו. את השידוך שלו מישהו אחר מביא. את הברכות שהוא צריך לתת, רבקה מסדרת מי יקבל אותם. הכל אצלו הוא נפעל. אז הרב ציודה מברר, אומר, נפעלות זה מידה לכאורה לא כל כך עליונה. לא נכון. השאלה היא, ממה אתה נפעל? יש אדם שהוא פסיבי לגבי היצרים שלו. לגבי תכנים שליליים. הוא נפעל, הוא יושב, רואה טלוויזיה ונפעל. אז זה באמת, להתפעל מדברים נמוכים, זה אלבון. אבל יצחק אבינו בא ליכולת להתפעל מדברים עליונים, מדברים שמימיים. ניסיון העקדה, אברהם אבינו עוקד. מה עושה יצחק? נעקד. אבל הוא הזכות היותר גדולה שלנו. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בניך חטאו, אמר לו, אם מחול קדושת שמך. הלך ליעקב אבינו, אמר לו, בניך חטאו, אמר לו, אמחו הקדושה שמך. אמר, לא יצא בסבא ולא יצא בדרדה, כי חשבתי שאברהם אבינו איש החסד, יהיה לו איזה לימוד זכות. אמר, אמחו על קדושת שמך. יעקב אבינו היה לו צער גידול בנים, אולי הוא יגיד משהו, אמחו על קדושת שמך. הלך ליצחק אבינו, אומר לו, יצחק אבינו, בניך חטאו, בניי ולא בניך? מה אתה אומר בניי? מה, הם לא בניך? מתחיל ככה. אחר כך אומר, טוב, בוא נעשה חשבון, כמה זה ימיו של אדם? 70 שנה. חצי מהם הוא ישן. בסדר, מה נשאר? 35? חצי מזה הוא עובד, איזה, אין לו זמן לעשות חטאים. עושה איתו שמה כמה חשבון עד שהוא מגיע לאיזה מספר, אומר לו, חצי עליי, חצי עליך. מה זה עמק החומים קרה זה? מה זה האומץ לומר לריבונו של עולם, חצי עליי, חצי עליך? כי יצחק אבינו הוא מבוטל לגמרי ביחס לרצון האלוקי. הוא נעקד. מדרש אומר שבניסיון העקדה בא אברהם אבינו, קשר את יצחק, ויצחק אומר לו, אבא, תקשור אותי יותר טוב, שאני לא אזוז באמצע השחיטה ותיפסל הסכין, המאכלת. טוב, זה משהו, זה אי אפשר לתפוס את זה בכלל. אבל זה נקרא נפעלות ממקור מאוד 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 עליון. זה יצחק אבינו. את אותה מידה אנחנו עומדים ביום ראש השנה. עומדים, נפעלים. יש סגולה מיוחדת בשופר שהוא מעורר את הלב. אמר לי פעם מישהו, אני חצוצרן. חצוצרה שומעים באוזניים. שופר שומעים בלב. לא יודע למה. לא יודע להסביר את זה. אבל השופר הוא מרעיד אותך. כי אתה מצטרף לאיזשהו קול מראשית הבריאה, מיסודו של עם ישראל, מאבות הקדושים, למתן תורה. אותו שופר. על המזמור לדוד השם אורי ואישי, אמרו חז"ל, אורי בראש השנה ואישי ביום הכיפורים. אז מה יש בראש השנה? אור. אור. אבל המצווה היא לשמוע, לא לראות. אני רוצה לומר, יש מדרש שאומר מעין הדבר הזה, אבל לא בדיוק את מה שאני אומר, אני חושב שזה דברים קרובים, שבמעמד הר סיני הייתה התעלות שמעל החושים. אנחנו חווים את המציאות דרך חמישה חושים מסודרים. העין רואה, האוזן שומעת, האף מריח, יש טעם בפה וחוש המישוש הוא בגוף. יש סדר לחושים. אבל במעמד הר סיני אי אפשר לצמצם את התוכן שהגיע אליהם דרך החושים. לכן הייתה איזושהי תפיסה מעל החושים. רואים את הקולות, משהו עליון. אני רוצה לומר שבראש השנה אנחנו שומעים את האורות. כי אם השם אורי בראש השנה, והמצווה היא לשמוע קול שופר, המצווה היא לשמוע. וראש השנה הוא אור. אור הכוונה, הוא מראה לך תמונה שלמה. תדע לך, ככה האידיאל, ככה צריך להיות. אז אדם עומד בראש השנה ודווקא חוסר היכולת שלו לעשות וידוי ולחזור בתשובה בראש השנה, זה מה שמעמיד אותו מול האידיאל בעומק הבירור הנוקב בינו לבין עצמו. הוא עומד, נפעל מהגודל האלוקי ואומר, טוב, אני עכשיו יש לי 10 ימי תשובה, צריך להתחיל מיד לחזור בתשובה, והיום הראשון בעשרת ימי תשובה הוא ראש השנה בעצמו. נו, אבל אי אפשר לחזור בתשובה בראש השנה. אי אפשר להגיד וידוי. נכון, בראש השנה מתחילים 10 ימי תשובה בזה שעומדים מול האמת. הרהור תשובה. עוד לא עשינו כלום. אנחנו רק עומדים מול. מראש השנה נמשכים ליום הכיפורים. הפסיביות הזאת, העליוניות הזאת, השייכות הזאת, מעוררת אותנו למעשים טובים. מרבים בצדקה, בתפילה, בלימוד תורה, בתיקון בין אדם לחברו, בין אדם למקום. עושים כל מיני תיקונים, יש כל מיני הנהגות, יש כאלה שעושים תעניות. לומדים, הגרא אומר, ללמוד 10 הפרקים של הלכות תשובה, בעשרת ימי תשובה, כל יום פרק. ומגיעים ליום הכיפורים. יום הכיפורים, אומר רב צבי יהודה, מתוך כל ההכשרות של שמיעת שופר שלפני השם תתארו, מתוך אותם הימים המקשרים, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, טוב, מגיעים ליום הכיפורים, מה עושים ביום הכיפורים? וידוי ותפילה. האדם ישראל נמצא אז בדעת שלמה. אבל משם, אחרי שעשינו תשובה, ויום הכיפורים, עיצומו של יום מכפר, האדם עושה תשובה, מתפלל, אומר ויעבור, עיצומו של יום מכפר, עבודת הכהן הגדול מכפרת, עד כדי כך שמגיעים לזמן שהוא נקרא זמן שמחתנו. על מה שמחתנו? על מה שמחתנו? קודם כל שמחתנו, כי עברנו את המכבסה הזאת, עברנו את התהליך הזה. משל, למה הדבר דומה? כמו תינוק שהוא מלוכלך, ובאה אמא שלו, מרימה אותו עם כל הלכלוך שלו, והיא רוחצת אותו, ושמה לו סבון ריחני, מנקה אותו, מטהרת אותו מכל הלכלוך שלו, וזה עכשיו הוא נרגע, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן, אנוכי אנחמכם. הקדוש ברוך הוא מטפל בנו טיפול יסודי בכל אחד ואחד מישראל, ובכלל האומה, ביום הכיפורים. ואז מגיעים לסוכות. איך מגיעים לסוכות? אז קודם כל, יש מאמר של הרב קוק, נקרא סוכה אחת, כתוב, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. שואלת הגמרא, בעצם לא שואלת, היא ישר עונה, אבל יש שם שאלה סמויה. מה זאת אומרת כל האזרח בישראל ישבו בסוכות? אזרח זה לשון יחיד, ישבו זה לשון רבים. מה זה מלמד? שראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת, או שעתידים כל ישראל ישב בסוכה אחת, אני לא זוכר את הלשון המדויקת. אומר הרב קוק, מה זאת אומרת, איך הם בדיוק ישבו בסוכה אחת? תשובה. הסיבה של כל המחלוקות בין בני האדם היא התגברות של כוח אחד בנפש האדם, שנקרא כוח המדמה. כשאני חושב, אני לאו דווקא חושב עם השכל. אני יכול גם לחשוב עם המדמה. הוא כוח שמאוד קשה להפריד ולהבדיל בינו לבין השכל, אלא אם כן לומדים את זה. אבל אם לא לומדים את זה, אז הכוח המדמה הוא פועל מאוד בנפש. כשאדם חושב בכוחו המדמה, אינו דומה כוחו המדמה של אחד לכוחו המדמה של אחר, כי הכוח המדמה הוא בנוי מסך כל חוויות החושים של האדם. והחיים שאני עברתי והחיים שאתה עברת הם לא אותם חיים, אז מלא יש לנו כוח מדמה אחר, אפילו אם אנחנו תאומים זהים. כי אני הסתכלתי על אמא מצד ימין, ואתה הסתכלת על אמא מצד שמאל. ואני הייתי בבית כשאבא נפל מהסולם, ואתה לא היית בבית כשאבא נפל מהסולם. טוב, אז אני יש לי חוויה אחרת, ואתה יש לך חוויה אחרת. עכשיו כוח המדמה, כשאני בן 20, 30, 40, לא משנה כמה, שלי הוא אחד, שלך הוא אחר. כשאנשים מתגברת אצלם החשיבה בכוח המדמה, אז יש הרבה מחלוקות. אבל השכל הוא אחד, כי האמת לעולם קיימת. השכל והאמת זה דבר אחד. שכל יש רק אחד. אמת יש רק אחת. זאת אומרת, לו יצויר שכולנו היינו שכליים באופן טהור, נטו, לא היו מחלוקות. אבל מה הסיבה שכוח המדמה מתגבר מאוד בנפש שלנו, אומר הרב קוק? החטאים. החטאים הם גורמים שהכוח המדמה הוא מתגבר ונעשה דומיננטי יותר בכוח המחשבה שלי. אבל אחרי שעברנו את יום הכיפורים ונטהרנו מן החטא, אז עכשיו יש שלום בישראל. אז יש סוכת שלום וראויים כל ישראל יושב בסוכה אחת. זאת אומרת, סכך זה ביטוי אולי לעולם העליון, לעולם המחשבות, למה ששוחח מעליך. אז ראויים כל ישראל יושב בסוכה אחת. אז זה כבר דבר משמח, אבל זה עוד לא הכל. אני ממשיך פה ב... אז אמרנו ככה, אנחנו מתחילים בשמיעת קול שופר, אחר כך עולים ליום הכיפורים, שזה מצוות היום היא בדעה שלמה, אחר כך מגיעים ארבעה ימים שמקשרים את יום הכיפורים לחג הסוכות, אלה הימים שבהם אנחנו עוסקים במצוות, בונים סוכה, לוקחים ארבעת המינים, אלה ימים מאוד מאוד שמחים, ואז מגיעים לדירת הראי. בסוכות תשבו, תשבו כן תדורו, ודירה מתאימה היא דירת הראי, כעולם הזה שאינו אלא הראי. מספרים על החפץ חיים זכר צדיק לברכה, שדירתו הייתה דלה ובלתי מרועטת. פעם נכנס אצלו עשיר אחד מאמריקה. התבונן בדירה ושאל איפה הרהיטים שלו. ענה לו החפץ חיים בשאלה והכן הרהיטים של כבודו. השיב לו אמריקאי העשיר, אני אינני אלא אורח, ולכן אין לי כאן רהיטים. אף אני אינני אלא אורח בעולם הזה, אמר לו החפץ חיים, לכן דירתי מסודרת במצב של הרעי. גם לי אין רהיטים כי אני גם אורח. זאת אומרת, אנחנו לפעמים תופסים את המציאות של העולם הזה באופן סטטי. מלא אנחנו תופסים את המציאות של העולם הזה באופן סטטי, את הדירה שלנו סטטית, אבל זה משליך על הנפש. כשאדם נמצא בדירה מסוימת, זה מקרין עליו. אם אני בונה לעצמי בית מידות, רחב ידיים, עשוי, בנוי לתלפיות, כן? ואני מתיישב בו, אני מרגיש קביעות, אני מרגיש ש... אבל גם אני מתקבע, אני האדם. דירת הרעי, למה? יש הערה מהשלה, סליחה, מהרב בארפילי תואר. אני אקרא לכם אותה. הסוכה היא שמחה עליונה מאוד, עד שאינה יכולה להיות קבועה, כי אם דרך הרעי, אבל היא עומדת במקום אחד, מפני שגלי האור של השמחה שוטפים. ואחד מתעלה ומיד בלו שום הפסק האור החדש שהוא יותר מהיר ויותר משמח יורד ושופע. זאת אומרת, שמחה, צריך להבין מה זה שמחה. שמחה זה זרם של חיים. זרם של חיים. אדם בריא זה אדם בריא, זה מלשון בריאה. בריא, ניתן לברוא אותו. כמו שיש אתר שהוא נגיש שאפשר לגשת אליו, אדם בריא זה אדם שהוא כל הזמן נברא מחדש. זה אדם בריא. אדם שהוא בהתחדשות מתמדת. ואדם שהוא לא מבין את הארעיות של כל רגע ורגע בחיים שלו, שהיא רק הכנה למדרגה הבאה שלו, הוא עלול להתקבע. והקיבעון הוא בטח לא קרבת אלוקים. הרב אומר פה בעולת ראייה שהשמחה של הסוכה היא שמחה כזאת שהיא כל רגע יורד גל חדש של שמחה, כי הגל הקודם הוא כבר לא טוב. זהו, צריך להתפתח למשהו חדש. אז איזה מין דירה אפשר בשביל לייצר מצב נפשי כזה באדם? דירה, אתה ראי. זה מה שצריך. ואתם הדבקים. בזמן שמחתנו, כן, הסוכות הוא נקרא זמן שמחתנו. אז מצד אחד זה מחמאה לחג הסוכות, שהוא נקרא זמן שמחתנו, אף חג לא נקרא זמן שמחתנו. מצד שני, זה אלבון לשאר ימות השנה. יש לנו 365 ימים בשנה, אז 348 ימים הם ימי עצבות. מה זאת אומרת זמן שמחתנו? נכון? צריך להיות שמח כל השנה. אבל יש זמן שבו שואבים שמחה לכל השנה. זה זמן של שאיבה, שאבתם מים בססון ממעייני הישועה, מבחירי צדיקיה. אתה צריך לתפוס את החג הזה כזמן שהוא בעצם מנוף לכל השנה. מתוך החג הזה כל השנה שלך ככה היא תיראה. צריך לשאוב ולשאוב ולשאוב ולשאוב. זמן שמחתנו במצב כזה של כל סידור הנהגת החיים של דירת קבע ודירת הרעי, תשבו כי אין תדורו, של שמחה בפרי הארץ. אנחנו, אני חושב לצערי בדור שלנו, לא כל כך מבינים מה זה שמחה בפרי הארץ. פרי הארץ, בסדר. יש פירות בסופר, מלא. זה לא מובן מאליו. זה שאנחנו חיים במין עולם כזה, שישנו בו סדר. יש גשמים ויש חקלאות ויש תבואה. ויש מחזוריות, ויש זמן שאוספים את את התבואה. הדבר הזה הוא מאוד משמח. למה הוא משמח? אני לא חקלאי, שהחקלאי ישמח. אני קונה בסופר. וכל השנה יש לי בסופר, אז למה אני צריך לשמוח? כי אתה שמח על עצם המבנה של העולם. אתה שמח על עצם זה שאתה נתון בתוך טבע כזה, שמתגלה בו העמידה האלוקית של להטיב עם הברואים. ושהטבע הוא כולו גם כן מתעלה, יש איזושהי מחזוריות, אבל זה רק מחזוריות, זה גם כן התעלות של הטבע. עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. וזה ניכר בפרי שהוא חדש, שהוא מריח טוב, שיש לו כל מיני. כן. אין מצווה להיות שמח בחלקו מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית צריך להיות תאב בצע. אבל מה זה אומר, כן? אין הכוונה שעכשיו נתחיל לבלוע מסכתות כדי סתם, רק כדי להתמלא. כן. אז לפני שמח בחלקו צריך להיות מכיר את מקומו. מכיר את מקומו והשמח בחלקו. כי כל כך אדם צריך להכיר את מקומו. כשאדם מכיר את מקומו, זה בעצמו הזמנה לעלות למדרגה הבאה. אחת הבעיות שמביאות על האדם קיבעון, זה שהוא מדמיין את מקומו. מדמיין את מקומו, אז הוא מסדר לעצמו איזה מקום שלפי הדמיון שלו הוא הכי נוח, הכי מסודר, יש לו תעודת ביטוח לעולם הבא, אם ישאלו משהו הוא קבע איתים לתורה והכל בסדר, אין לו בעיות, ואז אפשר, זהו, אפשר, עכשיו הגעתי למנוחה והנחלה. אבל זה לא המבוקש האלוהי, מהאדם. חז"ל אומרים מסכת אבות, נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. אז אחד אמר לי, נו, אבל אפילו מסכת אבות אומרים שיותר טוב שהאדם לא היה נברא, כי אמרתי שהנצרות יש בה שנאת החיים, וכאילו בעם ישראל שנאת החיים זה דבר מגונה, אנחנו מלאים באהבת החיים, ובתוספת של חיים, ובריבוי חיים. אומרנו, אבל חז"ל אמרו, נוח לו לאדם שנברא מי שלא נברא. אמרו, לא, הם לא אמרו שמוטב לו לאדם שלא נברא מי שנברא. שטוב לו לאדם לא להיברו. נוח. כן, העולם הזה לא אמור להיות נוח. נוח זה מצב של מנוחה. אבל צדיקים, אין להם מנוחה. לא בעולם הזה, וברוך השם, גם לא בעולם הבא. כי אנחנו לא רוצים מנוחה מהסוג הזה של עמידה במקום. בזמן שמחתנו מצב כזה של כל סידור הנהגת החיים של דירת קבע ודירת ארעי, תשבו כן תדורו של שמחה בפרי הארץ לוקחתם ושמחתם, נמשך סידור החיים השלם. מה זה סידור החיים השלם? אז לא רק בזמן שמחתנו עכשיו. עכשיו הרב ציודה מדבר על סידור החיים השלם, כל השנה. מה זה? שמחתם לפני השם אלוהיכם. הכללות הכי חמורות שכתובות בפרשת כי תבוא, הם נמצאות תחת הכותרת, תחת אשר לא עבדתם את השם אלוהיכם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. לא כתוב לא עבדת, עבדת, אבל בפרצוף נפול כזה. לא עבדת בשמחה ובטוב לבב, על כן באו אליך כל הצרות האלה, כדי לנער אותך, כי אתה צריך להבין. עבודת השם צריכה להיות בשמחה, אבל אחד אומר, אני לא שמח. טוב, אז אנחנו נדבר עוד רגע על מה זה, מה מביא לשמחה באמת. מתוך כך, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז על הפסוק הזה יש דרשה של הרב צבי יהודה, שהוא מובאת בהרבה מאוד מהשיחות שלו, בכמה מקומות שונים. לפעמים יש אצל אנשים נוסח שלילי, דבקות, היא מעל החיים. אתה רוצה להיות דבק בריבונו של עולם? נו, אי אפשר בעולם הזה. זה מעל החיים, זה לא בתוך החיים. או נוסח אחר, דבקות, עניין לצדיקים ולחסידים, לא לנו. זה עניין ליחידים. ויש נוסח שלישי, דבקות, זה רק לעתיד לבוא. עתיד לבוא יהיה דבקות, אבל בינתיים המצב של העולם הוא כזה שאי אפשר דבקות. אומר הרב צבי יהודה, כל הנסחאות הללו הינן שקר. ישנו פסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים ולא מעל החיים, כולכם ולא רק צדיקים וחסידים, היום ולא רק לעתיד לבוא. אפשר להיות, מכיוון שאפשר אז גם צריך להיות דבק בחיים, כולם והיום. הוא מבאר מודיע ברורות שדבקות בקדוש ברוך הוא שייכת למצב החיים שלנו, למציאות החיים בנו, נמצאים בעולם הזה. חיים ולא רק לצדיקים ולחסידים. וסליחה, בעולם הזה חיים. לא רק צדיקים וחסידים אלא כולכם. לא כאותם אומרים שיהיה זה יהיה עתיד לבוא, אלא זה שייך היום. לזמן הזה בכל יום ויום, בהצלחת החיים בכל המדרגות שלהם. טוב, אז עכשיו מגיעים אולי לאחת הפסגות של האפשרות לעבוד את השם. עוד שנייה אני אגיד למה זה פסגה, מה כל כך פסגה בזה. אני ישנה ולבי ער. מתוך קבלת התורה והשראת השכינה, מתגלה עניין החיים בכל המצבים, הן בתודעה והן בעיכוב תודעה. הן אצל יהודים בעלי תודעה שלמה של יהדות, והן אצל יהודים בחוסר תודעה של יהדות. זה עניין חג הסוכות, באכילה, בשתייה, בלימוד בסוכה. מקיים האדם מצוות בסוכות תשבו במצב של ידיעה, כשהוא אוכל, שותה, לומד. אך ישנו קיום מצווה זו גם במצב של אי ידיעה, כאשר ישנים בסוכה. גם בתרדמתו האדם עובד את השם. ביום הכיפורים הוא יודע שהוא מתפלל ומתוודה, אבל בסוכה הוא ישן ודומה שאינו יודע כלל. אך אני ישנה וליבי ער. ליבם של ישראל ער תמיד. גם בתרדמה ישנה דבקות של ישראל בריבונו של עולם. יש השתלשלות משמיעת השופר בראש השנה, התעלות ליום הכיפורים ומתוך כך לסוכות. אם בראש השנה עבודת השם היא בפסיביות של לשמוע קול שופר, אני לא עושה כלום, אני רק שומע קול שופר. ביום הכיפורים אני מתוודה, אבל יש לי שלילה של כל מיני אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, נכון? בסוכות מגיעים לפסגה, זה פלא. אפשר לעבוד את השם בהסתלקות של הדעת. אדם הולך לישון, מקיים מצווה. זה עוד לא שמענו. חוץ מישיבת ארץ ישראל. שצריך לדבר על זה, אני לא יודע אם נעשה את זה עכשיו. בעצם יש כאן התעלות, ולמה זה נקרא התעלות? הרי זה בעצם מילא כשאני מקיים מצווה קשה, שקשה לקיים אותה, ואני מוסר את הנפש, ואני עושה את זה, אז מגיע לי שכר גדול. אבל עכשיו מה? אני הולך לישון ומקיים מצווה. אז מה הרוממות הכל כך עליונה שמדוברת כאן? מה הדבקות הכל כך גדולה שמדוברת כאן? אלא צריך להבין שכל מסכת החגים יש לה יסוד אחד שחורז אותה. והיסוד הזה הוא לעורר באדם את ההתוודאות ליסוד הלא בחירי שלו, המכונה סגולת ישראל. יש בך סגולת ישראל. רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן תנינא, אני חושב תורה י', אומר שאדם צריך להיות מיושב בדעתו כדי לעבוד את השם. אבל לא ייתכן יישוב הדעת אם הוא בעצבות. אז לכן הוא צריך שמח את עצמו. צריך שמח את עצמו, אבל הוא לא מיושב בדעתו. ובגלל שהוא לא מיושב בדעתו, הוא לא עובד את השם כראוי, והוא לא עובד את השם כראוי, אז איך הוא בדיוק ישמח את עצמו? הוא גם לא יכול לשמח את עצמו. תשובה, אומר רבי נחמן, הוא ישמח מאוד במשפט, ברוך שלא עשה ניגוי. מאוד 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 ישמח בזה. אומר, נו מה, באמת, אתה רציני? זה הדבר הכי קטן שיש בחיים. ברוך שלא עשה אני גוי. תודה רבה באמת שאני לא גוי. אבל הדברים הגדולים זה המצוות המסובכות, עניינים לצדיקים וחסידים, דקדוקי מצוות, לא יודע מה. אומר רבי נחמן, לא הבנת. זה הדבר הכי גדול. הדבר המעשי הכי גדול שאתה תעשה בחיים שלך לא מתקרב לאפס קצהו של המושג ברוך שלא עשה אני גוי. הכפייה האלוקית שהקדוש ברוך הוא כפה עליך להיות בן לעם ישראל, זה דבר שהוא בלתי משתנה, הוא נצח. ואילו המעשים שלך, מעשיך יקרבוך ומעשיך יחרקוך. אז אנחנו לא אומרים שעכשיו אדם לא יעשה כלום. בטח, תעשה, תקיים את המצוות. אבל אם אתה מקיים את המצוות ואתה חושב שהכל תלוי רק בבחירה שלך, אתה לא מבין כלום. עיקר העניין שלנו זה לא הבחירה שלנו, זה הבחירה האלוקית של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. אז אומר רבי נחמן, תקפוץ משמחה על ברוך שלא עשה ניגוי. לא משנה מה המעשים שלך, רק על זה אתה צריך לשמוח מאוד 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 מאוד. למה? אבל אני המעשים שלי כל כך גרועים שידונו אותי בגיהנום. נו, לא נורא. מה לא נורא? גיהנום זה נורא. בטח זה נורא. אבל זה בגלל שאתה, יש לך סגולת ישראל, ידונו אותך בגיהנום. נו, בסדר, ימרקו אותך בגיהנום, ייגמר המירוק, אבל בסוף יש בך סגולת ישראל. טוב, אל תבינו אותי לא נכון, זה לא המלצה לאף אחד עכשיו ללכת לגיהנום. כן? אבל בסוף, צריך להבין, יש פה איזושהי נקודת פתיחה שאליה אנחנו מכוונים, גם בשמיעת השופר, גם ביום הכיפורים, שעיצומו של יום מכפר, זאת אומרת, היום פועל עלינו. למה הוא פועל עלינו? ובסוכות, טוב, שמחתם. מה אנחנו שמחים בסוכות? שמחים בבחירה האלוקית בעם ישראל, והאדם מישראל, לצורך העניין, אם הוא הולך לישון בסוכה ביום י' בתשרי, אין בכך כלום, ואם גוי ייכנס לישון בסוכה ביום ט"ו בתשרי, גם בכך אין כלום, נכון? אבל זה שאתה, שיש בך סגולת ישראל, מכניס את עצמך לסוכה בליל ט"ו והולך לישון, לא זה כלום, הדעת מסתלקת, זה בעצם הכי פחות בכירי שיכול להיות באדם, ואתה מקיים מצווה. אני ישנה וליבי ער. זאת אומרת, בהפוך על הפוך, יוצא שאנחנו לוקחים רוורס, אנחנו מגיעים למקום הכי פחות בכירי, ושם הרוממות הכי גדולה מופיעה. קשה לנו לפעמים להבין את זה, כי אנחנו רוצים לזקוף לזכותנו את הכל. וזה לא אמונה. זה לא אמונה. כל מה שאנחנו עושים זה רק להתאים את עצמנו לרצון האלוקי. מה שחז"ל אומרים מסכת אבות, עשה רצונו כרצונך, אתה צריך לעשות את הרצון שלך מתאים לרצון האלוקי. אבל בלי שהקדוש ברוך הוא היה בוחר בך לדבר הזה, כל העשייה לא הייתה שווה כלום. גוי ששבת חייב מיתה. זה עניין חג הסוכות, באכילה, בשתייה, בלימוד בסוכה, מקיים האדם מצוות, בסוכות תשבו במצב של ידיעה. אך ישנו קיום מצווה גם במצב של אי ידיעה, כאשר ישנים בסוכה. גם בתרדמותו האדם עובד את השם, ביום הכיפורים הוא יודע שהוא מתפלל ומתוודה. בסוכה הוא ישן ודומה שאינו יודע כלל, אך אני ישנה וליבר, ליבם של ישראל ער תמיד. גם בתרדמה ישנה דבקות של ישראל בריבונו של עולם, יש השתלשלות משמיעת השופר בראש השנה, התעלות ליום הכיפורים, ומתוך כך, אני הייתי מוסיף, רק מתוך כך, לסוכות. טוב, אחרי שעברנו שישה ימים בסוכה, ישנים, מגיעים לליל הושענא רבה, לא ישנים, מחר נשען בעזרת השם, אבל בסוף התפילה בהושענא רבה, אז יש מנהג נביאים לחוות ערבה. המשנה מבררת שהלולב ניטל שישה ימים, כי בשבת לא נוטלים לולב. אבל ערבה הייתה ניטלת במקדש שבעה ימים. נוטלים ערבה כל יום במקדש. אנו מסדרים את פרי הארץ. ולקחתם מפרי הארץ, ארץ חמדה טובה ורחבה. בפרי הארץ מתגלות כל המדרגות בישראל, ארבעה מינים, ארבע מדרגות הם. נכון, כמו שכתוב במדרש, פרי עץ הדר, אלו ישראל. מה אתרוג זה יש בו טעם? אני קורא פה אצלי הערה שלא כתובה אצלכם. יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. כפות מרים, אלו ישראל, מה התמרה הזאת, יש בו טעם ואין בו ריח, כך הם ישראל שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים. וענף עץ אבות, אלו ישראל, מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל יש בהם, שיש בהם מעשים טובים. וענף עץ אבות, סליחה, יש בהם, שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה. וערבי נחל, אלו ישראל. מה הרבה הזו אין בטעם ואין בריח, כך הם ישראל, יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. ומה הקדוש ברוך הוא עושה להם לאבדם? מה הקדוש ברוך הוא עושה להם לאותם אנשים שהם משולים כערבות, שאין בהם לא ריח ולא טעם, לא תורה ולא מעשים טובים? לאבדם אי אפשר. למה אי אפשר? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, כי אי אפשר, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות הקדושים שאי אפשר. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, יוקשרו כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו. ככה אומר המדרש רבה. אז אגידת ארבעת המינים היא בעצם מחפרים אלו על אלו. אז אתה אומר, אני מבין מה האתרוג מחפר על התמר. אני מבין. מה התמר מחפר על ההדסים? אני גם מבין. מה ההדסים מחפרים על התמרים? אני גם מבין. מה הערבות מחפרות בדיוק? על מה הן מחפרות? אין להם לא תורה ולא מעשים טובים. אז תגיד, האחרים מחפרים עליהם. אבל המדרש אומר, יחפרו אלו על אלו. אז הערבות מביאות פה איזשהו ערך מוסף. הן מביאות משהו. מה הן מביאות? אז בואו נראה. מיום ליום אנו מתקדמים, מראש השנה ליום הכיפורים, סוכות עם הקפות והלל, עד להושענא רבה, לגמר טוב לכולם בעזרת השם, לנו ולכל בית ישראל. באותו יום, בהושענא רבה, מתגלה שמקיפים את המזבח דווקא בערבה. אף שלכאורה מתאים היה יותר להקיף את המזבח בשאר המינים, הייתי אומר באתרוג, או אני יודע, במינים האחרים, אלא הסביר השפת אמת בדברי קודשו, שההקפה היא דווקא בערבה כדי ללמדנו שסגולת ישראל קיימת גם באלו שאין בהם תורה ומצוות. בא האתרוג אומר, אני יש לי מצוות ומעשים טובים. מרוב שיש בי מצוות ומעשים טובים, לא רואים את הסגולת ישראל שלי, כי אני מנפנף במצוות ובמעשים הטובים. בא תמר, אומר, אני יש בי תורה. באים ההדסים אומרים, אני יש בי מעשים טובים. באה הערבה אומרת, אני אין בי כלום, יש בי רק סגולת ישראל. אבל זה הדבר הכי גדול. זה הדבר הכי גדול. שיש בך סגולת... לא, גם באתרוג יש סגולת ישראל. אבל אנחנו, היא לא ניכרת. למה היא לא ניכרת? כי הוא כזה צדיק, אז לא נתנו דעתנו על זה. אבל הוא יכול להגיד רק ברוך שלא עשה אני גוי. רק את זה הוא יכול להגיד. אז צריך לדעת שכל המדרגות הן על גבי מדרגת הערבה. על גבי המדרגה היסודית הזאת. טוב, אז אחרי שאנחנו עוברים מסכת כזאת של לשמוע כל שופר, שמעורר אותנו לתשובה, ולהגיע ליום הכיפורים שבו אנחנו עושים ממש תשובה, דרך כל הסרט עם התשובה, ועיצומו של יום מכפר, ההשגחה האלוקית היא פועלת עלינו לטהר אותנו, לנקות אותנו, לכבס אותנו, להוציא אותנו טהורים, משם אנחנו בשמחה עצומה, לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך, אז אדם יוצא, אומרים ברכת הלבנה, ובשמחה עצומה הולכים ומתחילים לבנות את הסוכה, ומחפשים, מחזרים אחרי ארבעת המינים מעודרים, ובשמחה גדולה נכנסים לחג, ומקיימים את המצוות של החג באכילה ובשתייה ובלימוד בסוכה, עד כדי אפילו שינה בסוכה, ויש איזושהי התעלות מתמדת, מגיעים ליום הושענא רבה, שבו זה גמר החיתום, עושים שבע הקפות לספר התורה, למזבח שהיה המקדש קיים, שיבנה במהרה בימינו, אמן. והושענות רבות, מבקשים, הושענא, נא זה נון א', מראש חודש אלול ועד יום הושענא רבה זה נון א' ימים, ואנחנו לוקחים את כל המסכת הזאת איתנו לשעת החיתום, ויש הרבה סליחות ביום הזה, ואז מגיעים לחבטת הערבה, וזוכרים שהכל זה בעצם להגיע לנקודה היסודית הזאת מאוד מאוד ולהתאים את עצמנו אליה, הנקודה של סגולת ישראל. ואז בעצם אנחנו מגיעים לעם זו יצרתי לי, אשר בחר בנו מכל העמים. מעצם עם זו יצרתי לי, כך נוצרנו בכפיית הר כגיגית. בין שהדבר מובן לנו, בין שאינו מובן לנו. זאת אומרת, זה שזה לא מובן לנו, זה לא משנה כלום. בעובדה הזאת זה לא משנה כלום, אולי משנה ביחס לכל פרט ופרט. מתוך כך נמשכת השראת השכינה על כל המדרגות שבישראל, גם על אלו שדומות לערבה, גם עליהם שורה השכינה, מתוך שיש להם קשר. קשר יש להם קשר, אם חס וחלילה מתנתק הקשר, אם אדם רוצה לקרוע את עצמו מעם ישראל, טוב, זה כבר, שאדם רוצה לכרות את עצמו זה דבר אחר. סגולת ישראל אינה מתחילה מתוכנו, אלא מתוך יצירתו של ריבונו של עולם, שכך יצר אותנו. המיוחד של הערבה שחז"ל אומרים עליה שהיא מנהג נביאים, כפיית ההר כגיגית, היצירה האלוהית של כל ישראל, צדיקים ושאינם צדיקים, מאמינים וכופרים. אתו דאמר לא באינה דאים לך עלי מלכה, לב מלכה מליך עלה. אדם שבא למלך אומר לו, אני לא רוצה שתמלוך עליי. אז המלך לא מולך עליו, אז אתה לא רוצה, אתה לא מחליט. אותו דבר כאן. כולם שייכים לנצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. כל זה מתגלה באושן הרבה, בגמר הטיפול המיוחד אל הערבה. מתוך שאנו מגלים שישראל ואורייתא וקודש בריך הוא חד. אז עכשיו שימו לב. אחרי שאדם מתייחד עם מדרגת הישראליות שלו, סגולת ישראל שלו, הוא התחיל באלול, לקום לסליחות, אם הוא ספרדי. ואם לא, אז דברים אחרים, לא משנה. אבל הוא התחיל בראש חודש אלול כבר, ונכנס לחרדת קודש, והגיע לראש השנה, ועבר את השופר, שגרם לו לשמוע את האורות, ולהתפעל ולהתרשם מהגודל האלוקי, וממלכות השם, ומהתביעה שההשגחה האלוקית תובעת מאיתנו ביותנו עם קדוש. משם הוא נמשך ועולה במדרגות של תשובה ליום הכיפורים וכו' 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 וכו'. עד שהוא הגיע לאושן הרבה, הוא מלא וגדוש במסר הזה, יש בך סגולת ישראל, היא לא ניתנת לשינוי, אתה מתאים את עצמך לסגולה הזאת, ומכיוון שישראל ואורייתא וקודש בריך הוא חד, כמאמר הזוהר, עם ישראל והתורה זה דבר אחד, עד עכשיו מה מגיעים? מגיעים למצב שצריך לשמוח בתורה. כל זה מתגלה בהושענא רבה, בגמר הטיפול המיוחד אל הערבה. מתוך שאנו מגלים שישראל ואורייתא וקודש בריך הוא חד, יודעים אנו שהתורה והשראת השכינה בישראל באות על ידי תורה שבעל פה, כמו שכתוב, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. אז עכשיו עם מי הוא צריך לשמוח? עם תלמידי חכמים, שהם תורה שבעל פה. יש לזכור ולדעת שהתורה נשמרת בהשראת השכינה בישיבות שבישראל ובישיבה המרכזית בירושלים. אז יש הגדרה, מתוך ככה, הרב ציודה אומר, יש הגדרה הקבועה בגמרא דור שבן דוד בא, חז"ל מודיעים לנו שבאותו דור תהיה פשיטת רגל במצב התורה, תורה משתכחת מלומדיה, ואחר כך תורה חוזרת ללומדיה. למה צריך שבדור שבן דוד בא תורה משתכחת מלומדיה, ואחר כך תורה חוזרת ללומדיה? למה? כי צריך פה איזושהי התחדשות. דיברנו על ההתחדשות בתחילת הדרך. דיברנו על זה שאדם, הוא צריך להתחיל מחדש. צריך להתחיל מחדש בכל פעם. אפילו כמה פעמים ביום. אני מתחיל מחדש, אני פותח דף חדש, אני עכשיו, בין אם אני שמח בחלקי, מכיר את מקומי, ובין אם לא, אני רוצה יותר, מבחינה רוחנית. אז גם מבחינה לאומית, תורה משתכחת מלומדיה, ואחר כך תורה חוזרת ללומדיה. זה חלק מדור שבן דוד בא. התופעות שמתוארות בסוף מסכת סוטה שם במשנה, שדור שבן דוד בא, אז ככה וככה, זה לא תופעות שהן חיצוניות למושג בן דוד בא. זה בעצמו הביאה של בן דוד. זה. ההשתכחות והחזרה. כל עניין אתרוג, לולב, הדס והרבה מתגלה בשלמות, בשמירת תורה, לימודה, קיומה, הגדלתה והאדרתה. טוב, אם הבנתי את כל זה, אז מה נשאר לי לעשות? אם הבנתי, אחרי שהבנתי את כל זה, והפנמתי את כל זה, והימים האלה פועלים עליי, ואני שואב שמחה מראש השנה לכל השנה, ואני שואב יראה מעשרת ימי תשובה לכל השנה, ואני שואב שאיפות גדולות מראש השנה לכל השנה, ואני בהושענא רבה, אני שואף מהחבטת הרבה את ההתייחדות עם סגולת ישראל לכל השנה. וסגולת ישראל, ישראל ואורייתא זה דבר אחד, והשכינה בישראל זה גם אחד עם השלישייה המקודשת הזאת, והדבר הזה מופיע בעיקר בתורה שבעל פה. מה נשאר לי? נשארה רק מסקנה אחת, לשמוח עם התורה. שמחת תורה זה לא, טוב, עשינו סיום מסכת, גמרנו, בואו נחגוג. לא, זה המסקנה של כל הימים האלו. זה המסקנה של כל הסולם הזה שמטפס מראש חודש אלול ועד שמחת תורה. ההתייחדות המיוחדת שלנו בריבונו של עולם, אורייתא, קודשא בריך ובישראל חד, מגלה את עצם שמחתנו ושייכותנו לתורתנו. זכות מתן תורתנו תהיה להמשך ולימים הקרובים לנו לכל עם ישראל במהרה בימינו. אומר הרב צבי יהודה, מה אתה שמח בתורה? מילא ראש הישיבה, הוא לומד תורה כל היום ומלמד תורה כל היום, הוא מלא וגדוש, אז הוא שמח בתורה. אבל אני בא פעם בשבוע לשיעור, גם נרדם. אז מה אני כל כך שמח בתורה? אני שמח על השייכות שלי לתורה, אבל אני לא מרגיש שייך. אף אחד לא שאל אותך מה אתה מרגיש. סגולת ישראל שבך היא שייכות לתורה, כי ישראל ואורייתא זה דבר אחד. אז אתה עכשיו בא ואתה שמח עם הדבר היסודי שטבוע בך וקבוע בך וכפוי עליך. ברוך שלא עשה אני גוי. חזקים וברוכים.